סימן רש מם ד', זה הסימן האמיתי שאנחנו נמצאים בו. קודם אמרתי את מה שכבר למדנו פעם שעברה. סימן רש מם ד', שמעתי מאחד, אומר רבי נתן, שמעתי מאחד מחשובי האנשים, איש כשר וירא שמיים, ועובד את השם באמת, שאמר לו רבנו ז"ל, שיש בני אדם, עובדי השם, שאין השם יתברך מראה להם מה שפעלו כל ימי חייהם, רק אחר מותם בעולם הבא, אז יראו מה שפעלו. לפעמים האדם מתייאש, הוא רואה, עושה, מתאמץ, ולא רואה תוצאות. רבנו אומר, יש כאלה שהבחינה שלהם היא כזאת, ככה, מעט השם מכוון דווקא, שיהיה נמנע מהם לדעת את מצבם. באיזה מדרגה הם נמצאים, אבל רבנו כבר אמר, שממדרגת העולם תוכלו לידע מדרגתכם. זאת אומרת, למשל, אתה פוגש אדם ופתאום באיזה סיטואציה אתה רואה אותו כועס, פתאום אתה נזכר שהפעם האחרונה שכעסת זה היה לפני 10 שנים. אז ממדרגת העולם, אף על פי שאתה לא יודע איפה אתה נמצא, כי האדם צומח כמו עץ. הצמיחה היא איטית, איטית, אתה לא מרגיש את הצמיחה. אתה שותל אותו בתור שתיל קטן, אתה לא מרגיש כל יום אתה יוצא לחצר, רואה את העץ, אתה לא מרגיש את הגידול שלו. רק אחרי שנים, אם לא היית במקום, פתאום אתה רואה, יו, איזה ענק הוא נהיה. אותו דבר הבן אדם. הפעילות שלו בעבודת השם וכל התיקון שלו, כל הזמן זה לאט, לאט הוא לא מרגיש. אבל ממדרגת העולם, שפתאום הוא פוגש איזה מישהו שמזכיר לו את הנושא של כעס, אז הוא נזכר, גם אני הייתי פעם כזה. אז הוא יודע את המדרגה שלו. פה רבנו אומר שיש בני אדם שעובדי את השם, עובדי השם באמת, ולא יראו מה שפעלו כל ימיהם, רק בעולם הבא. זו בחינה כזאת. הוא אומר רבי נתן, והבנתי שרבנו ז"ל אמר לו עניין זה בשביל התחזקות. לבא ליפול בדעתו, מה שכבר עסק בעבודת השם שנים ועדיין אינו רואה בעצמו שום פעולה. כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל, כי אם לאחר מותו. סיפר עמי לעניין חידושי תורה. מי שזוכה לחדש איזה דבר בתורה, ואמר בלשון תמה וחידוש, מאחן לוקחים החידוש? כן, אומר רבי נתן, יש אנשים שזוכים, מתחדש להם דברי תורה, מתחדש להם שכל. מאיפה לוקחים את החידוש? כי באמת עניין חידושים, מי שזוכה לחדש הוא דבר נפלא ונעלם מאוד מאוד. מאיכן לוקחים זאת? מאיפה נזרקת לך המחשבה לתוך הראש? מאיפה היא באה? והמובן מדבריו היה שבזה שזוכים לחדש, בזה רואים התגלות אל הקוטו יתברך, שהוא יתברך ממציא מאין ליש. המצאה חדשה לגמרי. מה שנזרק לך למוח, חידוש, זה גדולת השם שממציא מאין ליש. כי בתחילה לא היה יודע כלל זאת החידוש. רק עכשיו הוא לוקח ושואב במקור החוכמה, שהוא בחינת אין. אין הוא מאין סוף. ובזה אנו רואים בעיני השכל התגלות הבורא התברך. אחר כך דיברתי עמו ואמרתי לו, הלא רואים זאת. כי לפעמים אני מתייגע קודם שאני מוציא דיבור אחד בדוח הגדול ומתאמץ, ועד שיוצא משהו זה סיפור. ולפעמים קורה להפך, פתאום נפתח הלב, נובעים לך דיבורים וחידושים. השיב לי רבנו, גם זה פלא וחידוש גדול. היינו כשאפילו אין מוציאים אלא דיבור אחד בדוח הגדול, גם זה פלאות הבורא יתברך. כי מאיכן לוקחים אפילו זה הדיבור, זה הפלא. לברוא יש מאין. עד עכשיו זה לא היה בעולם הדבר הזה, עד עכשיו לא היה בעולם הדיבור שהוצאת מהפה, השכל שהוצאת, והנה התחדשות. בורא מחדש בכתובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובאמת מי שיש לו לב להבין והחפץ באמת, יוכל לראות מזה אמיתת מציאותו יתברך עין בעין, יראה את גדלות השם. לא מבעיה מי שזוכה לחדש בעצמו, לא מדובר על מי שמעצמו, שבאים לו חידושים, שאצלו זה יותר קל לקלוט את השם. הוא בוודאי רואה ומבין בדעתו התגלות אל הקוטו יתברך וכנל. אך אפילו מי שאינו בר אחי לחדש בעצמו, לא תלמיד חכם ולא יודע לחדש בתורה, גם הוא יכול לראות אמיתתו וגדולתו יתברך על ידי חידושי תורה הנפלאים שרואה בספרים הקדושים שחיברו אחרים. על כן התורה הקדושה היא עדות נאמנה עליו יתברך. עדות על יש מאין, מה שהקדוש ברוך הוא מחדש כל הזמן. כמו שכתוב, עדות השם נאמנה. עדות השם זה התורה, היא העדות על גדלות השם, איך שכל פעם, כל פעם שאתה לומד וקורא את אותו סיפור, את אותו מקרה, את אותו עניין, כל שנה אתה חוזר על פרשת השבוע, וכל פעם סיפור אחר, הבנה אחרת.
אם אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם אתם מלא
אני עליכם. הייתי מסתכל על אכילתו, ככה רבי נתן עוד מהצד מסתכל איך רבנו אוכל, אז הוא קולט שהוא היה מתכוון שלא להכניס הדבר שאוכל לתוך הפה והאחך, רק היה מכניס בין שיניו והיה לועס אותו בלי סיוע האחך, כדי שהוא לא ירגיש את הטעם של האוכל. ומי שאוכל כך כמעט שאין מרגיש שום טעם באכילתו, כי הטעם צריך להיות שהטעמים של האוכל יגעו בלשון ובחך, אז הוא היה רק לועס את זה בשיניים ובולע. ואי אפשר לצייר עניין זה בכתב, אך המעיין יבין זאת מעצמו. ומי שרוצה לשבור תאוות אכילה בתכלית, שלא יקבל שום תענוג מאכילתו, על ידי עצה זאת בנקל יזכה לזה. וכבר למדנו שיחה אחרת בנושא הזה במקום אחר, שההנהגה הזאת, רבנו הגיע למצב זה מסופר בתחילת דרכו שהוא היה עושה כל מיני דברים כדי לתקן תאוות אכילה שהייתה לו תאוות אכילה גדולה מאוד, הוא אומר, וגם כעס היה לו כמו שהוא סיפר בסיפור ילדותו. ושם היה כתוב ש אחר כך הוא ראה שכל מה שהוא עושה, הוא התחיל למעט באכילה, למעט ולמעט ולמעט, וכל פעם שהוא ממעט הוא רואה שזה לא עוזר, כי אני בסדר, אני אוכל פחות, אבל נשארה לי תאוות אכילה בפחות שאני אוכל. ושם הוא מסכם עד שהוא הגיע למצב שהוא היה אוכל רגיל בלי תאווה. זאת אומרת, זה מדרגה שאדם נהנה מהאכילה, וכל ההנאה עולה לקדוש ברוך הוא. כל ההנאה מעוררת את ליבו לגדלות השם, לחוכמה שיש, והחיות שיש במאכל שהוא אוכל, שזה מביא אותו, מקרב אותו לקדוש ברוך הוא.
La 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 la
אמר, כל מי שיש לו כבוד ועשירות יותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר. כי כשאחד יש לו מעט מעות, הוא יכול להזיק המעות אצלו סמוך לבשרו בתוך הארנק. מי שיש לו קצת. אבל כשיש לו הרבה מעות, המעות שלו מונח בטבע, בכספת. נמצא שהכבוד, שהוא העשירות, רחוק ממנו ביותר, כי יש לו יותר. וכן כשיש לו עוד יותר עשירות, אז מעותיו וסחורותיו מונחים בחנות וכיוצא, רחוק ממנו עוד יותר, או בבנק. וכשיש לו עוד יותר ויותר עשירות, אז עונו ועשירותו נמצאים במקומות רחוקים, בעיירות אחרים, רחוק עוד יותר ויותר ממנו, בחוץ לארץ. וכן כל מה שיש לו כבוד ועשירות יותר, אז הכבוד רחוק ממנו ביותר, והמעות, הכסף, רחוק עוד יותר ממנו ביותר, עד שוויץ. והקיסרים והמלכים שכבודם מרובה מאוד, כבודם רחוק מהם עוד יותר. כי המלך או הקיסר יושב בביתו, וכאן מזמרים ומשוררים, הקפליה, התזמורת, בשבילו לעת ערב ככה יושב המלך. כי בעסקי העולם הזה, כל מה שיש לאדם כבוד ביותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר. וכמה שיש לו כסף יותר, הכסף רחוק ממנו ביותר. כמה שיש לו פחות, הוא יותר צמוד אליו בתוך הכיס. ומעשים טובים, כל מה שיש לו יותר, בדיוק להפך. הם סמוכים אליו ביותר. אמר טוב היה לאדם שיבחר לו איזה מקום וישב שם יומם ולילה ויעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם. וכשצריך לאכול ירוץ לתוך איזה בית ויקח שם בחיפזון איזה חתיכת לחם וכיוצא להעביר רעבונו ואחר כך יעזור לעבודתו. זה מדובר על בן אדם שכבר יצא מהעולם. אדם עם מוח גדול, כשכבר אצלו מיושב, שהוא כבר שוכב בתוך האדמה. איש אחד, מקובל גדול ולמדן, עמד פעם אחת לפני רבנו בכפר, ואותו מקובל, דרכו היה שהיה תמיד בכעס, על הפועלים שלו, על המשרתים שלו, והיכה אותם וכיוצא בהם, היה לו כל מיני עסקים ועבדו אצלו. הוא היה מקובל ולמדן גדול, אבל היה כל הזמן בכעס. אז כשהוא בא לפני רבנו עמד, רבנו הסתכל לו על הפרצוף, אמר לו, למה כתוב בתורה בבראשית? ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם. ככה כתוב. למה כתוב רע ולא כתוב רשע? ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, ואין בזוהר הקדוש. השם דגדג גם, גם הזוהר שואל את השאלה הזאת. ככה כותב רבי נתן בסוגריים. אז מה עונה לו רבנו, אומר לאיש הזה, למקובל, מי שעובר עבירה זו של ער, כמובן בתורה אנחנו זוכרים מה הער עשה, הוא לא רצה להביא ולד מאשתו, שהייתה אשת אחיו, שנפטר, והוא היה צריך לייבם אותה, להשאיר זרע לאחיו, להוליד ילד לעולם, שיהיה, יתגלגל בחזרה אחיו, הוא לא רצה. אז הוא, כשהיה בא אליה, היה משחט ארצה, ככה התורה אומרת, זאת אומרת, לא היה מזריע לה בפנים. אז הוא, קראו לו ער, והי ער בכור יהודה רע בעיני השם. אז רבנו אומר לו, מי שעובר את העבירה הזאת של ער, הוא רע תמיד. לכן כתוב, רע בעיני השם. דהיינו שהוא איש רע, הוא בכעס תמיד. ולא אמר רבנו זל יותר. כך הוא אמר למקובל הזה, קומבל ולמדן, את החידוש הזה בתורה. והיה ער בכור יהודה רע ולא רשע. למה רע כתוב? כי רע זה מי שעושה. הוא הבין את הרמז המקובל הזה. ותכף ששמע איש ענה לדיבורים האלה, הזדעזע לאחוריו, ונפל עליו רטט וזיע ופחד, ומה גדולה ונוראה מאוד מרבנו. איך הוא קורא אותו? בלי שיעור וערך, וכפף קומתו, ולא היה יכול להגביע ראשו מול רבנו, ולא היה יכול עוד לעמוד כלל לפני הדרת קדושת רבנו זל, ונשמט מן הבית ברח, אל החוץ, מחוץ לחדר, והתחיל לבכות, ובכה הרבה הרבה מאוד בדמעות שליש. הוא ביקש מאוד מהמלמד שלו, שהיה מלמד את הילדים שלו, שהמלמד היה אחד מתלמידי רבנו, ביקש ממנו שיקרב אותו לרבנו. אחר כך ראה רבנו זל שמונח אצלו על הקורא ספר. הוא ראה שהוא, יש לו ספר. שאל אותו, איזה ספר זה אתה מחזיק? שואל את המקובל, ונודע לו שהוא ספר קבלה. ואמר לו רבנו זל שאין ראוי לו ללמוד קבלה. אסור לך ללמוד קבלה. אחר כך נסע אחרי רבנו זל, אותו, כנראה הסיפור היה אצל הכפר של המקובל ולא בחדר של רבנו. רבנו בנסיעות שלו היה נכנס ממקום למקום, אז כנראה הוא התארח שם, בכפר, בבית של אותו מקובל. אז הוא ראה את הספר מונח על המדף, שאל אותו איזה ספר זה, ואמר לו ספר קבלה, אמר לו אסור לך ללמוד קבלה. אחר כך נסע אחרי רבנו, רבנו נסע משם, הוא נסע אחריו. וכששב לביתו, חזר בתשובה גדולה, הוא בחר לו חדר מיוחד, וישב שם ועסק בתורה, בתפילה, בהתאורכות גדול, כמה שבועות. אחר כך חזר לכעסו, עוד פעם חזר לאותו עניין. אבל פי כן היה כרוך תמיד אחרי רבנו זל. ואמר רבנו זל למלמד הנעל, שישב אצלו עוד. פעם הבאה אמר למלמד, כשתהיה אצלו אצל המקובל הזה, טוב שיהיה איש כשר על ידך לפעמים שעה אחת ביום, תעשה ממנו איש כשר. איך? על ידי הדיבורים שאתה שומע אצלנו, אצל רבנו, תעביר לו את הדיבורים האלה, זה יזיז אותו. אחר כך כשחזר לרוע הכעס כנעל, הייתה לו קטטה עם משרתו, ולא רוצה לשלם לו. כן, המקובל הזה. ועמד המשרת, והלך רגלי מן הכפר אל העיר למקום רבנו זל, בקובלנה רבה עליו, בא להתלונן אצל רבנו שהוא לא רוצה לשלם לו. והקפיד רבנו ז"ל עליו מאוד מאוד. אחר כך התחיל רבנו ז"ל ללמד עליו זכות לפני המשרת. אמר לו, מה לעשות? הלא הוא עני, ואין לו מה לשלם לך. ועוד יש בזה מעשה לספר וכו'. לא רוצים פה לספר, רבי נתן פה לא רוצה לספר את ההמשך. צריך לראות בהמשך במקומות של השמטות. יכול להיות שכשרבנו אמר לימד עליו זכות, אני לא זוכר את הסיפור, לימד עליו זכות, מה לעשות, מסכן, הוא עני, לא יכול לשלם, אז הוא באמת הפך להיות עני. ובאמת, אם נרצה לספר מעשיות שעברו אצל רבנו ז"ל עם אנשיו, אפילו מה שעבר עם הקטן שבקטנים, יכלו המון יריעות ולא תמלא האוזן משמוע. הוא כבר אמר רבנו ז"ל, שיהיה כמה מעשיות מאנשיו, שמכל אחד ואחד יספרו הרבה מעשיות. ומי שהיה רגיל לפני קדושתו הנוראה, היה יכול לראות מופתים גדולים ונוראים בכל עת ובכל רגע. ועיקר החידושים והמופתים הנוראים שראינו מרבנו ז"ל, הוא רק בעניין התקרבות ישראל אביהם שבשמיים, זה היה המיוחד שלו. שתכף כשנכנס אצלו אחד, ורצה להתקרב לשם יתברך, תכף נהפך מיד איש אחר ממש. ועוצם היראה, וההתעוררות, וההתלהבות, וירורי התשובה באמת לאמיתו שהכניס לכל אחד ואחד, שזכה לעמוד לפניו, אי אפשר לבאר ולספר, אפילו אם יהיו כל הימים דיו. כי לא נראה כזאת ולא נשמע בעולם שיעורר להשם יתברך כל כך בהתעוררות כזה לכל אדם שבעולם, מקטן ועד גדול. שמעתי בשמו שאמר, מה לדאוג על פרנסה? לא, אין דאגה וחשש, למה צריכים לדאוג על פרנסה? מה אתה דואג? שמה? שמה תמות ברעב, נכון? אם לא יהיה לך פרנסה. ומה בכך כי ימות? כי גם בלא זה צריכים למות.
נוסעים לחו"ל, נוסעים לכל השמיים.
אין כוונת רבנו לא להתפרנס. להתפרנס. רבנו רק מדבר על הדאגה, על השיגעון הזה, על המרדף והריצה. כאילו האדם מפחד שמחר הוא ימות ברעב. זה הוא אמר, מה לכם לדאוג על פרנסה? הלו, למה דואגים על פרנסה? מהחשש? המקסימום, מה החשש? שמא תמות ברעב. אבל מה? אז מה אם תמות? גם בלי זה אתה תמות. גם אם יהיה לך מה לאכול, תמות בסוף.
שמיים.
בימי אלול ועשרת ימי תשובה וימים נוראים עד הושענא רבה ציווה רבנו לכמה אנשים לומר אז כל ספרי תנ"ך מתחילתם ועד סופם, וגם הוא בעצמו נהג כך כמה וכמה פעמים. גם היה גומר כמה ספרים בימים הללו של עשרת ימי תשובה. שמעתי בשמו שאמר, כשמקורבים לצדיק האמת, תואמים טעם גן עדן. כי היית בזוהר הקדוש, שהצדיק הוא גננה דגינטה. הצדיק הוא הגנן של גן העדן. לכן כשמקורבים לצדיק, תואמים ומריחים בחיים את הטעם של גן עדן.
יאתו תשמע מן השמיים.
איש אחד מהשוחי בנים, כן, לא היה לו ילדים, והיה מאנשי רבנו זן. פעם אחת היה בבית רבנו זל, והיה יום אחד שנכנסו אצלו, אצל רבנו, כמה אנשים שלא היה להם ילדים, ושחרו אותו, שיעזור להם, שיתפלל. וגם האיש הזה, שהיה מתלמידי רבנו, נכנס גם כן, וביקש אותו גם כן עבור בנים. השיב לו רבנו, מה הרעש הזה? מה אתם עושים לזה כל כך עניין? הלא עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. זה הילדים של האדם שאיתם הוא הולך לנצח. זה הבניין, זה התולדות של הצדיקים, שהם מולידים מעשים טובים, והמעשים טובים הם הבנים שלהם שהולכים איתם לחיים נצחים. על כן העיקר לבקש על יהדות שתזכה ללך בדרך הישר. בוודאי אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות, בוודאי מה טוב, אבל העיקר הוא לשום לב להתקרב לשם יתברך, כי זה עיקר התולדות וכו'. ומאז פסק אותו האיש להפציר אותו עבור בנים. אחרי שרבנו אמר לו את זה, הוא הפסיק לבקש, והלך ועסק רק בעבודת השם כדרך אנשי רבנו. אחר כך, שוב פעם אחד היה רבנו שם, ונכנסו גם כן עוד פעם אנשים לבקש עבור בנים, לאחרים הוא לא אמר את זה. הוא באמת התפלל וברך אותם, אבל התלמיד שלו, הוא אמר את מה שאמרנו מקודם. אז עוד פעם באו אנשים, עמדו בתור, נכנסו, וזה האיש ענה, לא פתח את פיו, ישב בצד בשקט. ואז רבנו אמר לו בעצמו, אף על פי כן, טוב שיהיה לך בנים. ואמר לו, לך תביא לי 100 רובל סוג, שם מטבע, 100 רובל, והלך מהרה והביא לו. ובאותו הלילה היה ליל טבילה של אשתו ונפקדה, ותר ותלד בן. יהיה רצון שיזכו לגדול לתורה על חופה על מעשים טובים, כותב רבי נתן.
מבקש את הקירה אליך, ואין רגע ואין דקה שלא דרשתי קירבתך.
מי שרוצה יכול לשלוח הודעות לאולפן ונתייחס אליהם בעזרת השם.
ומבקש את הקרבה אליך, ואין רגע ואין דקה שלא דרשתי קרבתך. אתה פותח לי פתחים, אני בורח להרים,
לעניין קדושת שבת. אמר רבנו ששבת דומה כמו שיש חתונה גדולה מאוד ושמחים ומרקדים שם הרבה מאוד מאוד בשמחה וחדווה גדולה, ועומד אחד ומלביש עצמו בבגדיו העיקרים ורץ מהרה ורוצה להיכנס ולשמוח שם, אבל צריכים שחייה שיוכל לראותו מן החרקים מתוך סדק קטן. מה הכוונה? קדושת שבת. כל אחד כפום מדמשר בליבה. כל אחד עובר את החוויה של השבת ברמה אחרת. רבנו אומר, יש פה רמה של קדושת שבת שהוא מנסה להמשיל אותה כמו איזה חתונה גדולה, ויש שם שמחה ענקית שפורצת דרך התקרה של האולם החוצה. שמחה ענקית. ומי שעומד בחוץ ורואה את הקפיצות ואת הריקודים ואת דרך הזכוכיות, דרך החלונות, והוא התלבש יפה והוא רוצה גם כן לטעום את זה, ורוצה להיכנס גם כן לטעום את הטעם של קדושת השבת כמו שהוא רואה אצל הצדיקים, אבל צריכים שחייה שיוכל לראות מן החרקים מתוך סדק קטן להציץ רק. אם הוא יצליח אז הוא יטעם קצת איזה חוויה עוברים הצדיקים בשבת. שנזכה. קל יותר ליתן עצה לאחר מלעצמו, ולכן כולנו יועצים. כל עניין וכל נושא יושבים אנשים מדברים, זה מספר ככה, זה מספר ככה, ואז קופץ מישהו ונותן לו עצה, תעשה ככה, יותר תעשה ככה. אז רבנו אומר, קל יותר ליתן עצה לאחר מלעצמו. כשזה הולך כבר בתוך עצמו, זה כבר יותר מסובך לעצמו לתת את העצה. וגם צריך להיות, כשנותנים עצה, להיות בתוך הנעליים של האחר. עצה זה לא רק דבר הגיוני. זה צריך להיות מותאם בזמן הנכון, לאדם הנכון, במקום הנכון. זה לא רק איך המתמטיקה אומרת, איך השכל וההיגיון אומר. לפעמים אתה יכול לתת עצה מאוד הגיונית, אבל היא לא בזמן הנכון, והיא תעשה רק נזקים. אז רבנו אומר, יותר קל לתת לאחר עצות, כי כשאדם בעצמו צריך עצה, קשה לו מאוד. למה? כי בתחילה חושב מחשבות, ויש לו כמה סברות והוכחות שצריך לעשות כך וכך. זאת העצה. יש לו פתרון לבעיה. טוב, לך תעשה. אחרי זה, כשנגמר בדעתו הדרך הזאת, בתוך כך חוזרת ועולה לו במחשבה רעיון אחר. ובזה חוזר וסותר את העצה הראשונה שעברה לו בראש מקודם. עכשיו העצה החדשה יש לו הוכחות וסברות רבות להפך ממש, שזאת עצה יותר טובה מהי. הוא עוד לא גמר לחשוב והחליט זאת הדרך, פתאום בא לו, עוד פעם מצד ימין, שלושים לו בראש שני עורכי דין. הוא אומר לו ככה ומשכנע אותו, הוא אומר נכון, אחרי זה השמאלי אומר לו ככה נכון, וככה הוא נמצא שמאל ימין, שמאל ימין, ולא יכול להגיע להחלטה. רבנו אומר, כדי להגיע להחלטה צריך לאדם שתהיה לו אמונת חכמים, שאז יש לו קו אמצעי. קו אמצעי זה בדיוק חוט השערה, יודע לפסוק כמו שופט. שופט שומע את הקטגור, שומע את הסנגור, ופוסק בול מי נכון, מי צודק. האדם צריך להיות הוא בעצמו שופט. כדי להגיע להיות שופט צריך להיות לו אמונת חכמים, קו האמצעי, תיקון הברית, תיקון הדעת, תיקון התפארת ועוד הרשימה. אז בינתיים אומר רבנו, אמונת חכמים, תתייעץ עם החכמים שאצלהם כבר מיושב הראש, אין לו את הנדנודים האלה. אשרי הזוכה לעצה שלמה ונכונה מהשם יתברך, באופן שלא יאבד עולמו בחינם. שיבח רבנו את ההקדמות. הקדמות זה פיוט לשבועות, ואמר שישראל מחמת שהם משוקעים ורגילים כל כך בטוב, על כן אין מרגישים כל כך את שבח מעלת קדושת השבח הקדוש הזה של הקדמות שאומרים בשבועות, כי הם כבר נמצאים בתוך הטוב. כשאדם בתוך הטוב ומציעים לו עוד טוב, קשה לו לזהות את זה. רק מי שבחושך ומציעים לו דבר טוב, אז הוא יכול לזהות את זה. אז בגלל שישראל הם נמצאים בטוב, אז כשהם קוראים את הפיוט הזה שנקרא הקדמות, פיוט של שבועות, הם לא קולטים את המעלה של השבע הזה, של הפיוט הזה. ואמר, מי שיודע מעלת השיר עם הניגון שלו, כמו שרגילים העולם לזמר אותו בניגון הידוע, הוא דבר נפלא וחידוש גדול מאוד. והתחיל לומר קצת איזה תיבות רבנו ולנגן אותו לפני התלמידים. ואמר שהקדמות הוא שיר של חשק. שיר של חשק זה שיר אהבה של האוהב לאהובתו. אז זה שיר שאנחנו אומרים אותו לפני הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו נקראים השכינה. הקדוש ברוך הוא בעלה של השכינה, כביכול של ישראל. ואומר רבי נתן, אין במעשה של הברגר, שם גם כן בסיפור, יש מדבר שם על השיר של אהבה, שיר של חשק, שניסו כל אלה שרצו להשיג את היפת תואר, התחילו לשיר לה שירים כאלה, שירי אהבה, אבל היא לא רצתה אף אחד מהם, כי היה לה כבר סיכום שהיא רק את בן זוגה האמיתי, הבן של הברגר, שגירשו אותו מהמדינה. מי שמכיר את הסיפור, היא חיכתה לו עד שהוא יבוא, וכל מי ששר לה את השירי אהבה, היא לא התייחסה לזה. כל זה סיפר רבנו בשבועות, אחרי תפילת שחרית, בבוקר השכם, כנהוג בשבועות, והיה יושב אצל הסעודה של מאכלי חלב, כמו שנהוג לאכול בבוקר, וכבר התפללו בבית הכנסת פעם שני, כן, מניין שני, וזימר החזן את הפיוט הזה שנקרא הקדמות, ואז דיבר רבנו, שמע את זה מהסעודה, ואז הוא אמר, התחיל לדבר לשיר הזה, על הפיוט הזה, כמה הוא נפלא.
על חייך דימה זולגת בתפילה זכה אל המרומי ברחמים שמור עליי לילדים נתב אותם ישר בדרך חלון שבת יורדת מלאכים על פתח דלת באוויר ריחות התבשילי
אמר רבנו שיודע כל מה שחטא אדם. ואמר, עיני השם אל צדיקים, כמו שכתוב בתהילים. היינו שהצדיקים, יש להם עיני השם. וזהו שכתוב עיני השם אל צדיקים. שעיני השם הם אצל הצדיקים. על כן בוודאי הם יכולים להסתכל בעיני השם ולדעת כל מה שעבר האדם. ולכמה בני אדם גילה רבנו ואמר להם כל מה שעברו. הוכיח אותנו מאוד לעשות מצוות הרבה, ונראה מכוונתו היה שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן. איזה? דהיינו לקבץ נדבות ולעסוק בגמילות חסדים וכיוצא בזה. לקבץ נדבות? לא בשבילך. לקבץ נדבות? כדי ללכת לתרום את זה לאנשים נזקקים. אם יש לך משלך, עד רבה. אז משלך. אז הוא רבנו אמר, אני רוצה שתעסקו במצוות הרבה. וכוונתו היה כנל.
שירו תפילה, שירו תפילה.
פעם אחד אמר, צמאון הוא תאווה גדולה. אומר רבי נתן, ולפי הבנתי, כוונתו הייתה לרמז לנו מעניין השתוקקות וכיסופים וצמאון להשם יתברך, שהוא דבר נפלא מאוד, כמו עצמה מאוד, כשהוא בא אל המים שיש לו תענוג גדול בשתייתו לגודל צמאונו, נמצא שעיקר תענוג גדול של השתייה הוא בגלל הצמאון. כמו כן הוא כל ענייני כיסופים וגעגועים דקדושה להשם יתברך ולעבודתו יתברך, שיהיה לאדם כל הזמן כיסופים, כל הזמן רצונות, איך להכיר אותך יותר ריבונו של עולם, איך להתקרב אליך, איך לראות אותך בכל מעשה הבריאה, איך לקלוט אותך, איך אתה מחיה את הבריאה, איך אתה מזיז דברים, איך ההשגחה שלך שולטת על הכל, כל הזמן כיסופים וכיסופים, וזה הצימאון גדול. והצימאון הזה, בסוף, כשהתבצע איזה משהו, ותראה את ההשגחה, התענוג יהיה גדול. וזהו עיקר תענוג עולם הבא, שאז יזכו לרצון ולכיסופים. פינת רעבה דרעבין, שהוא פינת הסתלקות משה. רעבה דרעבין זה רצון שברצונות, הרצון הכי הכי גבוה, כיסופים ורצונות עד אין סוף, לחזור ולהידבק במקור שממנו באנו, כי אנחנו חלק אלוה ממעל, ניצוץ מהאלקות, ואנחנו כל הזמן מתגעגעים, הנפש מתגעגעת באופן קבוע, לחזור למקור שלה, וכל מה שאנחנו עושים בחיים, זה הכל למלות את החיסרון ההוא, והחיסרון ההוא. ואנחנו מנסים למלות אותו עם כל מיני ענייני העולם הזה, וזה לא ממלא. זה רק זמני. הוא פינת 400 עלמין לכיסופין. 400 עולמות של כיסופים שיורשים הצדיקים בעולם הבא. זה מה שכתוב, 400 שקל כסף. כן מבואר בזוהר הקדוש, 400 עולמות של כיסופים. מדרגות שאדם יזכה של כיסופים. כי אז יזכו לצימאון לכיסופים אמיתיים להשם יתברך, שזה עיקר התענוג של העולם הבא, שיזכו בכל פעם לרבות צימאונם. בדוגמה, למשל, הכיסופים שיש לאדם שהוא מאוהב, איך הוא מרגיש בלב כל הזמן את אותו שהוא אוהב, זה הכיסופים, וכל הזמן להיות בקרבתו, להידבק אליו, לחשוב עליו, זה הכיסופים והצימאון, שכשהוא מתמלא אי אפשר לתאר את התענוג. פעם אחד דיבר עימי והפליג במעלת ההשתוקקות והכיסופים והגעגועים לדברים שבקדושה. אף על פי שאינו זוכה לעשותם, אף על פי כן ההשתוקקות והגעגועים בעצמם טובים מאוד. לא משנה שהוא לא הצליח להוציא אותם לפועל, אבל עצם הכיסופים וההשתוקקות זה עבודת השם נפלאה. יש בזה דבר עצום מאוד. ואז הביא ראל הזה מהדין המבואר בשולחן ערוך, אור החיים סימן סמך בד. שם כתוב בהלכה, שמישהו נמצא במקום לא נקי, והוא לא יכול לקרוא קריאת שמה, אז יערער בליבו. ופרשו שם, שהפירוש הוא שיערער בליבו, שהוא צריך לקרוא קריאת שמה, ואינו יכול להצטער על זה. והוא מקבל שכר על זה. אין שם, נמצא. שההשתקקות והגעגועים שמצטערים לעשות המצווה, אף על פי שאינו יכול לגמור אותה, או איזה דבר בקדושה שהוא מתגעגע להיות איזה צדיק במשהו והוא לא הצליח ולהתגבר על איזה תאווה ואיזה מידה, גם כן הגעגועים האלה יקרים מאוד ומקבלים עליהם שכר.